אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-17 של חודש מאי לשנת 2023, זו תהיה נקודת ההתחלה של מסענו, גם המעבר מיום כבב ליום כבזין, של חודש אייר לשנת תשפ"ג. והיום אני אדבר על מי שאני חושב שלפני יותר משנה הקדשתי לו מסע שלם, והתמקדנו אז בציור אחד שלו, הנה כבר אנחנו יודעים שהוא צייר. ואתה הייתי רוצה לחשוב עוד מחשבות עליו, להביט עליו עוד מבטים, יש לו עלו הרבה יותר מציור אחד, שיש לו חשיבות תרבותית משמעותית, ושבשלו צריך להזכיר אותו. והאדם הזה הוא לא אחר מאשר סנדרו בוטיצ'לי. בוטיצ'לי בעיני רבים הוא אבי הרנסנס בציור. לא הצייר הראשון שעשה דבר מה על קנבס שהוא רנסנסי, אלא מי שביצירותיו הגדיר מהו הרנסנס, ולכן ראוי לדבר עליו. הוא לא שייך לצמד של הציירים, או לשלישייה יותר נכון, של הציירים שתמיד מזכירים אותם כגדולי הציירים האיטלקיים אי פעם, ולכן הרבה מוכנים להישבע בשמם שהם הציירים הכי גדולים, לא רק האיטלקיים, אלא בכלל, אלה דווינצ'י, מיקלנג'לו ורפאל. הוא קדם להם בדור, אבל הוא הכין את הקרקע להיותם. מהו הרנסנס? הרנסנס הוא תקופה של תחייה, איזושהי התחדשות של התרבות האירופית, התרבות האיטלקית בפרט, אבל התרבות האירופית בכלל, במאה ה-15 ובמאה ה-16. התחייה הזאת יש שיגדירו אותה מתוך כך שבעצם בתקופה הזאת באו חושבים, באו סופרים ומשוררים, ו המשיכו באיזשהו תהליך שהתחיל קצת לפניהם, במאה ה-14, והתהליך הזה הוא תהליך של איזושהי הבנה שהתרבות האירופית בימי הביניים, והכינוי ימי ביניים הוא כינוי שניתן בעידן שהרנסנס לאחור, הם אומרים, אנחנו תחייה מחודשת, אנחנו קימה ושיבה לחיים, מה שלפנינו, אלו המידל אייג'ז, הדארק אייג'ז, זמן שהוא זמן מעבר במקרה הטוב, זמן אפל מאוד במקרה הרע, שבו שכחנו את המעיינות שמהם אנחנו יכולים לשאוב. אז יש מי שאומרים שהתחייה היא התחייה של החזרה אל מעיינות שנשכחו. למשל, ואנחנו ממש נדבר על זאת, העיסוק במיתולוגיות, המיתולוגיה היוונית והמיתולוגיה הרומית, הללו מעולם לא נגנזו לגמרי מן התרבות, אבל כאשר הכנסייה ומלומדי הכנסייה הכתיבו את הטעם המקובל ודרך ההסתכלות המקובלת, המקום של יוון, של רומא, הלא נוצריות, כי רומא רק משלב מסוים נעשתה נוצרית, זה מקום שהוא נשמר באדיקות כמצומצם במיוחד. אז מהי התחייה? התחייה היא לשוב אל המעיינות הללו. התחייה היא למשל לתרגם את אפלטון, הפילוסוף היווני הדגול, שהוא בעצם הפילוסוף הראשון, הלו, אני הקדשתי כאן שיחה לסוקרטס ממש לא מזמן, ואין לנו סוקרטס למעשה אלא סוקרטס של אפלטון. כפילוסוף, סוקרטס שיש לנו הוא סוקרטס בעיבודו של אפלטון. אז להחזיר את אפלטון אל התרבות, זה להחזיר את הפילוסופיה היוונית אל התרבות. אז מתרגמים מחדש את אפלטון, וחוזרים אל אובידיוס, אל השירה שלו שבה הוא עוסק בחומרי המיתולוגיה הרומית. כלומר, חוזרים אל הרבה מאוד חומרים, חוזרים גם, אני מזכיר את זאת, אפילו המלומדים שבמלומדים חוזרים אל רעיונות יהודיים, ולומדים קבלה, תורת סוד יהודית, מפני שהם מזהים שבזה יש משהו ששייך לשורש טרום נוצרי, וכל הרנץ יושב על הרעיון שאנחנו יכולים לגעת בחומרים טרום נוצריים, ולא נאבד בזה את אמונתנו, את נוצריותנו. הלא הכנסייה טענה תמיד שכל חומר שקודם לנצרות הוא חומר בלתי טהור, בלתי גאול, ואין צורך בו. מה שחשוב הוא מה שקרה מאז ישו והלאה. בזה הרנסנס, אנשי הרנסנס כופרים לחלוטין. קשה לשים גבולות מדויקים לרנסנס, כמו כל הגדרה גדולה כזאת. ואני אמרתי שזו אפשרות ראשונה להגדיר מהו רנסנס. התחייה של חומרים מן העבר של תרבות היוונית והרומית, ובכלל מן העבר של המערב, ההחייה שלהם. אבל הרנסנס הוא גם פשוט תחייה של כוחות יצירה. פתאום יש איזשהו ריכוז מאוד גדול של יוצרים מופלאים, בעיקר באיטליה, בתוך איטליה, בעיקר בפירנצה, אבל לא רק. יש יוצרי רנסנס, כמו אירונימוס בוש הגדול, שאינם איטלקים. יש איזושהי פריצה של כוחות בציור, באדריכלות, במחשבה, בספרות, הכל עולה ומבעבע. וצריך לתת לזה שם. צריך להלל את זה. גם אם לא ברור, אפשר לתת כל מיני סיבות מדוע זה קרה אז. אבל לפעמים אני חושב, האנושי, יש איזושהי רוח הזמן, ולפעמים רוח הזמן היא רוח של יצירה גדולה. יש כל מיני תקופות כאלה. יש כל מיני עשורים כאלה. למשל, אני שם לב שבעצמי אני גם שומע וגם משמיע כאן במסעותינו, בתוכניותינו. מוזיקה מעשורים מסוימים, מתקופות מסוימות, ולפעמים יש שנים מסוימות בעשורים מסוימים, שדווקא בשנים האלה נולדה מוזיקה שבעיניי היא השיא הגדול. כל ההקדמה הזאת היא הקדמה לסנדרו בוטיצ'לי. מדוע? כי סנדרו בוטיצ'לי הוא בעיני רבים מי שיצר את היצירה הרנסנסית האיקונית הראשונה, הוויזואלית, הציורית. זה הציור הגדול ששמו פרימוורה, דהיינו אביב. זה גם באמת מתאים לרנסנס, אביב של התחדשות. אני אבקש ממכם לחפש את הציור הזה, כבר דיברתי עליו כאן בעבר, אבל אני לא אעסוק בתיאורים של מה שקורה בו. יש בו גן, ובגן הזה ישנן דמויות, ספק אנושיות, ספק אליליות, ישנם מלאכים, כאין מלאכים מרחפים, זה למעשה אל הרוח המרחף שם, ישנן אלילות הפוסעות על האדמה, גרציות מרקדות, יפהפיות. לא בזה אני רוצה לעסוק, מפני שאנחנו כרגע תלויים במילים ואין לנו מראה עיניים. אבל הציור הזה אפשר לומר עליו כמה דברים. קודם כל, מדוע הוא סמל הרנסנס? כי בעצם בוטיצ'לי מצייר כאן סצנה מן המיתולוגיה הרומית. דמויות של אלים מן המיתולוגיה הרומית, הוא מחזיר את האלות, את האלים לחיים. הוא נוגע בחומר שהיה חומר די שכוח, והוא בוחר להביא אותו אל ציורו. אבל זה לא רק העובדה שהוא בוחר מסיפור מן המיתולוגיה הרומית, אלא יש כאן עירוב של רעיונות, של מחשבות. אתה קורא ספר, אתה מצייר ציור. המביט בפרימוורה של בוטיצ'לי, ובכל ספר, ובכל חוברת, ובכל סיכום שרוצים לומר, הנה ציור שמסמל את הרנסנס, משתמשים בדרך כלל בציור של בוטיצ'לי, או באביב שלו, בפרימוורה כאמור, או בוונוס שלו, הנולדת מן הים. האביב של בוטיצ'לי, אתה מרגיש בו את האביב. אתה מרגיש שיש פה איזה רוח נאורים, רוח של מי שמאמינים באפשרות של יופי בעולם, שלא נלאו, שלא התעייפו מיופיו של העולם. זה כוחו של הציור הזה. הוא מתרחש, כפי שאמרתי, בגן. בגן עטוי פרחים יפהפיים, ובתוך הגן הזה, ישנן דמויות שאתה יכול, אם אתה מכיר את הסיפורים עליהם, הוא יסתמך, לומר, זה האל הזה, זו האלה הזאת, אבל כשאתה מסתכל במבט כללי, אתה רואה הרבה מאוד יופי. אתה רואה דמויות יפות. שוב, הציור הזה ראוי לניתוח הרבה יותר מעמיק ממה שאני מתכוון לעשות כאן. אלא מה אני רוצה לומר? שבוטיצ'לי, אפשר לתת את כל ההסברים. יש כל כך הרבה אלגוריות שנוטים להשית על הציור הזה. מההשוואה שלו באמת והניתוח שלו על פי המיתולוגיה הרומית שעליה הוא מסתמך, דרך רמיזות על המציאות האיטלקית שנמצאות בו, ועד הניתוח של פני הנשים שנמצאות בציור, האם הוא שם פני נשים אמיתיות שהוא היה בעל היכרות איתן בפירנצה, בחייו עצמם. בעיניי, כל זה הוא לא העיקר. העיקר הוא העובדה שעושים את כל הניתוחים הללו. זאת אומרת, שיש למי שמסתכל על ציור של בוטיצ'לי, הבנה שהציור הזה, האביבי, הנהדר, שיש בו התחדשות, הוא תוצאה של איזשהו עירוב של רעיונות. יש בו העמדה במרכז של היופי כערך, היופי האנושי כערך, יופיו של הטבע כערך. הטבע אצל בוטיצ'לי הוא מצד אחד טבע, כלומר הוא מצייר פרחים לפרטי פרטיהם, מצד שני הוא לא מנסה להיות ריאליסט. אתה מרגיש שזה גן קסמים, אתה לא מרגיש שזה הגן שבחצר ביתך. אבל הוא אומר, אני מצייר את הטבע יותר יפה מן הטבע. בזה אני משתתף ביצירה האלוהית, אני משלים אותה, אני מוסיף לה, אני מאתר אותה. הוא מביא בזה לידי ביטוי כל מיני רעיונות שהסתובבו סביבו. הוא עצמו היה אולי האהוב שבאומנים שבחר לאמץ בתור פטרון, לורנצו דה מדיצ'י, לורנצו המפואר. דיברנו כאן פעמים רבות על משפחת דה מדיצ'י, משפחת הבנקאים, שבדרכים מאוד ממולחות והרמומיות השתלטה על פירנצה, אבל היא הייתה משפחה של אנשים חכמים מאוד, ממולחים לא רק לענייני שלטון, אלא עם איזושהי הבנה מעמיקה של המציאות בכלל, ואתה לא יכול להבין בענייני שלטון לאורך זמן, אם אין לך איזושהי הבנה מעמיקה של המציאות, ככה היינו רוצים להאמין לפחות. והם מבינים את הערך של אומנות, ואת העובדה שאומנות תרומם את פירנצה, וגם תרומם אותם בתור שליטי פירנצה, הם מאמצים אומנים. לורנצו דה מדיצ'י, לוקח כפרויקט אישי ממש מצעירותו את סנדרו בוטיצ'לי, פורס עליו את חסותו, מזמין ממנו יצירות, מביא אחרים להזמין ממנו יצירות, נותן לו מקום כצייר גם מבחינת פרנסה וגם מבחינת מעמד. ולורנצו דה מדיצ'י הזה הוא מצד אחד שליט של אחת הערים הכי חשובות בעולם. אנחנו מדברים על, יש אנשים שיאמרו שהיא מעין לונדון או מנהטן של הזמן, עיר שחיו בה עשרות אלפים, יותר ממחצית המאה האלף, זאת אומרת יותר מ-50 אלף, 60 אלף, יש שאומרים שיותר. והיה בה מסחר מאוד גדול, עיר שוקקת, אנחנו מדברים על המאה ה-15, זו אחת הערים הכי שוקקות בעולם, והשליט שלה אוהב שירה ואוהב אומנות. ובחצרו מסתובבים משוררים, ציירים ופילוסופים. וסנדרו בוטיצ'לי, הוא פוגש את המשוררים, קורא את שירתם, הוא פוגש את הפילוסופים ושומע את רעיונותיהם, קורא את תרגומיהם לכתבים פילוסופים יווניים. זאת אומרת, ברור שהציור שלו הוא איזשהו סך, איזושהי העברה של האווירה שהוא סופג, שמושפעת מאין ספור רעיונות. הוא לאו דווקא היה האינטלקטואל הכי גדול, או המשכיל הכי גדול, אבל הוא ספג אין ספור רעיונות, והללו קיבלו צורת ציור. עכשיו, ברור, ואני חושב שאמרתי זאת קודם, שבראש ובראשונה אתה רואה כאן את האביב, או את ונוס שלו, והם יפים. לפני שאתה מתחיל לנתח איך עומדות הדמויות, מה צורתן, ואיזה חידושים, והיו לו חידושים, הוא מספק בתחום אומנות הציור, הפרספקטיבה, חד מימדיות, ניסיון אפילו לתלת מימדיות וכו'. לפני זה אתה רואה פשוט איזשהו יופי, איזושהי רעננות שגורמת לך לומר, יש כאן חגיגה, יש כאן איזשהו חג. ואני חושב שזה הדבר המרכזי שבשלו סנדרו בוטיצ'לי הוא סמל הרנסנס. בציורים שלו אתה חש את האווירה שאומרים שהייתה ברחובות פירנצה בשיאה, בימיה תחת לורנצו המפואר, בימים שהיא הייתה מרכז האומנות ומרכז המסחר, וצעירים באו אליה מכל עבר. יש בציוריו תחושה של אמונה ביופיו של העולם, אמונה שהעולם יכול להיות קסום ויפה. אמרתי שהגן שהוא מצייר הוא מחוז קסמים, ובתוך הגן שלו הוא נוהג לשתול דמויות מיתולוגיות, לאו דווקא אנושיות כמונו, אבל את הדמויות הללו הוא מלביש בבגדים שהיו לובשים בנשפים של פירנצה, ויש שאומרים שהוא מניח פנים, גם כאשר הוא מצייר אלילות, הוא מניח פנים של נשות פירנצה, זו שאלה. אבל יש כאן מי שאומר, אני כצייר, רואה שהעולם מסביבי, הוא עולם שיש בו עניין. באמת, אנחנו מדברים עד היום על הרנסנס בפירנצה, והתיירות שמגלגלת כל כך הרבה כספים על העניין הזה. זאת אומרת, זו תקופה שהפכה להיות אגדית. ובוטיצ'לי, הוא זה שאומר, אני מרגיש שהחיים שאני חי יכולים להיות אגדה. הם יכולים להיות אגדה. והדבר הזה באמת מתרחש בו. כשאתה מסתכל על הציורים שלו, אתה אומר, זו מציאות או שזו אגדה? זו אישה או שזו אלילה? זו השאלה שתמיד שואלים לגביו, והתשובה היא, כן. גם וגם. יש פה גם אגדה וגם חיים אנושיים ממשיים, וזה מה שבוטיצ'לי בציוריו היה מסוגל לעשות. אנחנו מדברים על סנדרו בוטיצ'לי, הצייר האיטלקי, אביה של ונוס, שהפכה להיות סמל, וסמל שכבר רוטש לה עייפה, כן? הסמל הזה הוא בד בכל כך הרבה דרכים, נמכר בכל כך הרבה גלויות, בכל כך הרבה סרטים, אפילו בולים נעשה בו שימוש, אנדי וורול כבר עשה את הגרסה שלו לוונוס של בוטיצ'לי, והוא לא הראשון, כי הציור הזה נחשב ציור שמבטא את היופי בהתגלמותו. האלה ונוס, מן העיניים של בוטיצ'לי, כיצד היא באה לעולם, כלומר, כיצד היופי מגיע לעולם. גם בציור הזה יש דברים רבים מאוד שאפשר לנתח. אבל דבר אחד צריך לומר על ונוס שלו, שהיא מביטה אלינו, היא מסתכלת בנו. האלה לא רחוקה מאיתנו ולא זרה לנו, היא מישירה אלינו מבט. אנחנו יכולים להביט בעיניה, ויותר מכך, היא מביטה בעינינו, כלומר, היא חודרת אלינו. עכשיו, ונוס היא האלה המקושרת באהבה, בתשוקה, ביופי במיתולוגיה הרומית. היופי מביט אלינו מציוריו של בוטיצ'לי, מן הציורים האיקונים שלו. וזו אחת הנקודות המהותיות ביותר לגבי דמותו, מפני שהוא חשוב היום, כראשון שצייר פורטרט של אישה שמיישירה את המבט אליך, הצופה. הוא עשה זאת בפורטרט שהוא צייר לאלמה ששמה כמדומני בנדינלי, הוא היה אז בן 30. הוא לא היה ילד פלא. הציורים המוכרים שלו שפורסמו החלו להיות מפורסמים על ידו פחות או יותר בגיל 25, ממה שאנחנו יודעים. לקח לו זמן. זה לא מאוחר, אבל הוא לא היה מאלה שכבר בגיל 20 ציוריהם היו בכל מקום. לקח לו זמן לטפס מעלה, ובגיל 30 הוא מצייר על מה? הוא כבר תחת חסותו של המנהיג לורנצו דה מדיצ'י, והוא מצייר את המפורסמים היפים והנכונים של פירנצה, והוא מצייר אותם מישירה מבט. והנוהג היה שהדיוקן, ודאי הנשי, אבל לא רק, הוא עשוי מהפרופיל, חשבו על יוקנאות כמו של משוררים כפטרארקה. או משורר כמו דנטה אליגיירי. הצד. לא מישירים מבט, בוודאי לא אישה שתישיר אלינו. הצופים מבט, שום הוא שמיים. והנה הוא עושה זאת. זאת אומרת, יש לו איזה עוז, יש לו איזו חוצפה לומר, הנה, רנסנס, הגיע זמן חדש. מסתכלים לדברים בעיניים, מסתכלים ליופי בעיניים. לא בורחים ממנו, לא בורחים מגוף האדם. ונוס שלו היא ציור שיש בו עירום. עירום נשי, ועירום נשי שלא משמש בו, הרבה מאוד ציורים אירופיים, העירום הגברי והנשי כאחד, הוא איזשהו עוד קלון. האדם המופשט מבגדיו. האדם שהוא הוא עדיין לא, אין לו את הדעת לחסות את עצמו, כן? והנה כאן, העירום הוא עירום שיש בו יופי. הוא ההתחברות המחודשת לגוף האדם, שממשיך של בוטיצ'לי, כלומר מי שיבוא אחריו, מיקלאנג'לו, בפסליו, בציוריו, הוא רוצה להראות את הגוף האנושי במלוא הדרו, עד כדי כך שכשדיברנו כאן על דווינצ'י לא מזמן, הזכרתי עד כמה הוא היה צוחק, ואומר על מיקלאנג'לו, ואומר שהגוף הגברי מבחינתו נראה כמו סק של אגוזי לוז או אגוזי מלך, כלומר כל כך הרבה שרירים, בן אדם לא נראה כך, זה לא מציאותי, אבל מיקלאנג'לו רצה לחגוג את היופי של הגוף. ודאי יש בזה השפעה מבוטיצ'לי שמצייר את ונוס בלא בגדים, כאילו מנסה להסתיר את עצמה, אבל חושף את הכל. וההסתרה הזאת רק מדגישה את מה שלגמרי אינו מוסתר. אז זה בוטיצ'לי, הוא אומר בואו נישיר מבט. אל העולם, אל החיים, אל מה שיש בהם. הוא לא היה בזה לבד. הוא היה חלק מתנועה רעיונית כזאת שאמרה, צריך לשזוף את עינינו בעולם בכל המובנים. צריך לחגוג אותו. פירנצה של נעוריו או חייו הבוגרים המוקדמים נחשבת עיר של חגיגות אינסופיות. אולי בגלל זה, לא זמן רב אחר כך, יבוא מטיף נוצרי, הקומר סבונרולה, שדיברנו עליו לא פעם בעבר ביש זרה, ויבקש, כן, ליצור ריאקציה מוחלטת, תגובה שהיא תגובה של בריחה מפירנצה הזאת. הוא רואה בעיר הדוניסטית, נהנתנית, שקועה בתענוגותיה במקום להתקרב בצניות, בתחילו חימו אל האלוהים. בוטיצ'לי היה נושא דגל, זה לא ברור כמה הוא ראה בזה את הייעוד של חייו, הוא פשוט חי כך, יכול להיות. באמת לגבי בוטיצ'לי, מה שיש לנו ממנו זה בעיקר ציוריו, כשמנסים להבין את הביוגרפיה שלו, מנסים להבין את ציוריו, וההיסטוריונים לכן עדיין לא יודעים אפילו איך לשפוט דברים מסוימים בחייו, שעוד נגיע עד אליהם. אבל אולי זה הזמן לומר איזה משהו על בוטיצ'לי. בוטיצ'לי הוא מי שנולד לאב שהיה עוסק באור, פושט אורות, לא עבודה נעימה במיוחד, וגם לא נחשבת העבודה המכובדת ביותר. הוא לא בא ממשפחת הצולה. בשלב מסוים אביו המיר את עיסוקו לצורפות, לעיסוק בזהב ועיבוד של זהב. מרגע שהוא נכנס לתחום הצורפות, הוא כבר התקרב אל האומנותי והחל לדון ולהתייעץ עם אומנים, וזה מה שמכניס את הבן שלו לעולם האומנות, והוא מגלה מגיל מאוד צעיר כישרון נהדר. והכישרון הנהדר הזה לא חומק מעינו, כאמור, של לורנצו דה מדיצ'י, השליט, העשיר, המשורר, חובב האומנות. זאת אומרת, בוטיצ'לי הוא מי שמרגיש שפירנצה, לרגע מסוים בחייו, היא עיר האפשרויות הבלתי מוגבלות. הנה, הוא עולה למעלה, בזכות הציור, בזכות הכישרון, בזכות יכולתו ליצור יופי. לכן יש פה איזו האחדה בין הפילוסופים שהוא שומע סביבו, שמדברים בשבחי היופי, בניגוד לדיבור קתולי שהיה מאוד נפוץ, לא פעם, על בגנות היופי. הנה, מדברים מסביבי בשבח היופי, ואני יוצר יופי, ועולה מעלה. ואנשים רוצים בזה, והם אוהבים את ציוריי, הם נמשכים לוונוס שלי, הם רוצים את האביב שלי. אגב, הציורים האלה יועדו, אני חושב שאמרתי זאת פעם, הם יועדו להיות בבתיהם של אנשים, הם נועדו לאתר סלונים או חדרי אוכל. זאת אומרת, היופי הזה הוא סביבך, הוא נותן אווירה לחייך, דמויות יפהפיות. הם הרקע, כי ככה אתה חי את חייך. החגיגה שאתה רואה בגן של בוטיצ'לי המצויר, היא החגיגה שאתה רוצה לחיות. ואי אפשר שלא להזכיר את העובדה שהוא הכניס את עצמו לציוריו, ציור שמתאר סצנה מן הברית החדשה, הרצת המגושים. זה שם הסצנה המפורסמת הזאת, מתוך הברית החדשה. אלו שבאים, אותם חכמים שבאים לראות את ישו בהיוולדו בבית לחם, ומעריצים אותו כי הם מאמינים שהוא בעצם התינוק המשיח. אז בוטיצ'לי מצייר את הציור, והוא נמצא שם, והוא גם הישיר מבט אלינו, אפרופו היכולת להישיר מבט בדיוק כאן. בוטיצ'לי מצייר את עצמו כאחד הראשים בציור הזה, והוא מישיר מבט אלינו. זאת אומרת, הוא אומר, היופי שאני יוצר בציוריי, אפשר לחיות אותו. הוא נמצא בחיים. וכאן אני גם חזור שוב על האגדה שלא ברור אם היא נכונה. היא כנראה לא לגמרי נכונה. אבל יש שטוענים שהפנים של ונוס של בוטיצ'לי ושל הרבה מאוד דמויות נשיות שהוא צייר בציוריו, נשים יפהפיות, הן הפנים הבהירות והזהובות, אני אקרא לזה, של סימונטה וספוצ'י, שהוא היה מאוהב בה, הוא הכיר אותה בחייו, היא מתה בגיל צעיר, אז זה קצת מזכיר גם את העיקרון הזה של אדגר אלן פה, שהדבר היפה ביותר הוא מוות של האהובה צעירה ויפה בדמי ימיה. הוא נותן את פניה לציוריו, זאת אומרת, הוא אומר, היופי האידיאלי הזה שאני עוסק בו, היופי האלילי, הוא בעצם יופי של מי שהיא קיימת. כנראה שהאמת לגבי ההנחה הזאת היא איפשהו באמצע. זאת אומרת, יש קווי דמיון אליה בנשים שהוא יצר, זו לא רק היא, זו האישה האולטימטיבית בעיניו, אלא שבאמת, האישה האולטימטיבית בעיניו, היא לא הייתה מחוץ לעולם, היא נשאבה מתוך פירנצה שלא ממש. הוא האמין בזה, הוא הסתכל בפני פירנצה, וראה יופי מופלא. ואחד הדברים המעניינים לגבי בוטיצ'לי, אני חושב שזה דבר מרתק מאוד. האדם הזה שעוסק, כן, בציור האביב הנצחי, בציור היופי הנולד למולנו, והוא מבקש להחיות רעיונות ישנים, להביא מים ממעיינות שכוחים. האדם הזה היה בעל כורחו, ממש שקוע בפוליטיקה של פירנצה, של זמנו. מה זאת אומרת שקוע? הוא לא היה עסקן פוליטי. אבל מאחר שאת החסות נתן לו המנהיג לורנצו דה מדיצ'י, הוא היה מזוהה עמו. ולמנהיג הזה היו אויבים, הייתה משפחת פאצי שרצתה להעביר אותו משלטונו וניסתה להתנקש בו, והצליחה לפצוע אותו, להתנקש באחיו. הוא היה נרדף. ובוטיצ'לי שלנו, שאנחנו מציינים 513 שנים ללכתו, הוא היה מוכרח לפעול כאומן מתוך התייחסות לפוליטיקה. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו בעיניי שהוא מייצג של המצב האנושי. אתה רוצה להצליח, אתה רוצה שיהיה לך קהל, אתה רוצה העבודות שלך יופצו ללא הרף, והעבודות שלו הופצו ללא הרף. הוא היה אחד האומנים המצליחים בפירנצה, בסיו. והוא גם הבין את העיקרון של אומנות המונית, אני אקרא לזה. כלומר, הוא היה מייצר יוקנאות של המדונה, כן, מריה, האם. הוא היה מייצר את הדיוקנאות הללו בחמויות, אלו לא היו היצירות הגדולות ביותר שלו בעיניו, אלא הוא ידע שאנשים רוצים שיהיה להם העתק. היו לו גם היצירות שהן היצירות הגדולות, שעלינו עבד זמן רב יותר, אבל הוא היה גם מייצר אומנות משועתקת של עצמו, כי יש ביקוש, והוא יספק את ההיצעה. איזו הבנה שהייתה לו. עוד דבר שאפשר למצוא בציוריו של בוטיצ'לי, זה בלי סוף רמזים וסמלים הקשורים בבית מדיצ'י, שהוא אחד מאנשי הבית. סמלים פוליטיים. אפילו אותו ציור של הערצת ההמגושים, אגב, הערצת ההמגושים ביטוי לא כל כך מוכר אולי לישראלים רבים, אלו אותם חכמים, חכמי קדם, שמכנים אותם חלק, שעל פי הברית החדשה, באו לראות, לחזות באורו, כבר אמרתי זאת, של המשיח שרק נולד בבית לחם. אז באותו הציור, זה ציור שכמעט כל הציירים הקדמים של הרנסנס, עשו לו גרסה משלהם מתישהו. אז בציור הזה, אמרתי שסנדרו בוטיצ'לי שוטל את עצמו, אבל הוא גם שוטל את בני משפחת מדיצ'י. הוא מכניס את הפטרונים שלו לתוך הציור, הוא מכניס אותם לתוך ההיסטוריה. הדבר הזה משרת אותם פוליטית, מכל מיני בחינות. והוא מודע לזה מאוד, בוטיצ'לי. האם הוא שמח בזה, שכך צריכים לראות ציורה, ואנחנו לא יכולים לשאול אותו. אבל זה העניין. שהצייר על מעט להצליח, האומן על מעט להצליח, הוא היה מוכרח ללכלך את עצמו במידת מה, בעיסוק הפוליטי, ואין מזה מנוס. וכך גם, כאשר ג'ירולמו סבונרולה, המטיף הנוצרי שיצא נגד הכנסייה הקתולית כי חשב שהיא מושחתת, ויצא נגד עירו פירנצה ומשפחת דה מדיצ'י כי חשב שהללו מושחתים, נהנתנים, יש להם ציורים שרואים בהם עירום שומו שמיים, כמו ונוס, כשהוא עלה לגדולה, אז מיד סנדרו בוטיצ'לי ירד למטה. ועד היום יש ויכוח בין חוקרי בוטיצ'לי, האם הוא קיבל על עצמו בוטיצ'לי את רעיונותיו של סבונרולה, את העיסוק שלו בחזרה בתשובה, בהלקאה עצמית, הקאה על חטא, צניות מוחלטת, הסתייגות מכל אומנות שהיא מפוארת מדי, כי היא גורמת לך להשתקע ביופי החומרי, לכאורה, ולא להמריא אל גבעים רוחניים, זו כמובן טענה גרועה מאוד, לא יודעים עד כמה הוא קיבל על עצמו את השלטון החדש, את התיאוקרטיה הפלורנטינית שפרצה בעירו פירנצה בעקבות ג'ירולמו סבונרולה, אבל ברור שהוא שינה את ציוריו לציורים שנראים מסורתיים יותר, אמנם יאמרו מומחי הציור שהם לא באמת מסורתיים יותר, כי הם חדשניים בכל מיני עניינים טכניים, אבל ציורים שנראים מסורתיים יותר, עוסקים בנושאים דתיים יותר, הוא קיבל על עצמו את הדין הפוליטי של העולם. מה הוא חשב בינו לבין עצמו, קשה לנו לדעת. יש גם ציור שככל הנראה, הוא ציור שמבקש לגנות את המלשנות ששולטת בפירנצה של סבונרולה. כלומר, מלשינים על אדם לרשויות הדתיות החדשות שהוא לא צדיק מספיק. את זה הוא מגנה בוטיצ'לי, כך טוענים באחד מציוריו, שזה שמו, כן? מלשנות, מסירה, אפשר לחפש את הציור הזה. אבל אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל את השלטון החדש עם לב, אבל הוא נאלץ לשנות את דרך ציורו. והוא לא חזר לעולם להיות מה שהיה לפני כן, עם האביב השמח הזה. כלומר, האומן, הוא יוצר דבר מה נצחי, אבל הוא בן אדם סופי שכרוך בהיסטורי ובפוליטי, ואין לו דרך לצאת מזה. ורק לחשוב מה עבר בראשו, בליבו, בביתנו של בוטיצ'לי, כאשר לקחו את הציורים היקרים שלו. ושרפו אותם במה שהם מכונה מדורות ההבלים של ג'ירולמו סבונרולה. כאשר בכיכר העיר הוא ביקש לאסוף את כל החומרים האומנותיים, הרעיוניים, שהם כופרניים וחומרניים בעיניו, ולשרוף אותם, אלו מדורות ההבלים של סבונרולה, ובמדורות הללו שרפו בלי סוף את ציורי בוטיצ'לי שהוא השקיע בהם כל כך, והוא רואה אותם עולים באש. מה זה עושה לצייר כמותו? ובאמת אחד הדברים שבוטיצ'לי צייר בשלב המאוחר יותר של חייו, הוא התחיל בזה כנראה טרם עלה סבונרולה לשלטון, אבל הייתה גם תקופה ארוכה שסבונרולה הולך ומטיב וצובר תאוצה, וזה ודאי משפיע. זה מעורר אווירה חדשה. ובוטיצ'לי, אני רק אומר איזה מילה על הרקע, סבונרולה בעצם חוזה לפירנצה עתיד בלהות, ובכלל האנושות כולה, אנחנו עומדים בפני יום הדין, והמטיף הדתי סבונרולה אומר, רעה גדולה תבוא עלינו, גם מכיוון המציאות הגיאופוליטית, כאשר צרפת עתידה לתקוף אותנו, וגם בכלל המצב האנושי, המצב העולמי, הוא מוביל אל הקץ, אל הארמגדון, ואני בא להציל אתכם, הצילו את נשמותיכם, חזרו בתשובה רגע לפני הסוף. בוטיצ'לי, אחת העבודות האחרונות המרתקות של חייו, הוא בעצם הראשון שלקח על עצמו את המשימה הזאת שאנחנו יודעים עליו, אחר כך היו אחרים, ויליאם בלייק, שניסו לעשות זאת. הוא לקח על עצמו את המשימה לצייר את הקומדיה האלוהית של דנטה, המשורר האיטלקי דנטה אליגיירי, הקומדיה האלוהית שלו, שעשויה מן הירידה אל התופת, המעבר בחור המצרף, הפרוגטוריו, וההגעה בסופו של דבר אל העדן. ומסע שיורד לשאול ועולה אל השמיים, הוא רוצה לצייר את כל היצירה הזאת, לאייר אותה, את הפרקים השונים בה, את השירים השונים בה. שוב אנחנו רואים אגב את הצייר שיש בו מימד אינטלקטואלי מובהק, כלומר הוא בוחר לצייר יצירה ספרותית. אתה מבין מזה שהוא חייב לקרוא בזמן שהוא מצייר, או להיות לפחות עם רושם חזק של מעשה הקריאה. ושם הוא מצייר תמונות גיהנום שיצירו עוד רבים אחריו, ינסו לתאר את הגיהנום של דנטה ואת הגיהנום בכלל. הוא מספק לנו תמונות נוראות של אנשים מתענים, מתים מיטות משונות, נאכלים וכו' וכו'. תמונות שונות לגמרי מן היופי המושלם הזה של ונוס שלו ושל ציורים אחרים. אתה רואה פה את היכולת שלו למורכבות. הוא אומר, יש בעולם יופי מושלם ויש גיהנום. אולי הוא רוצה לומר, יש בעולם את פירנצה שלי, של משפחת המדיצ'י, ויש את פירנצה האפלה של סבונרולה. אפשר לפרש זאת כך. אתה רואה את אותו דיוק בדמויות, אבל הגוף שלהם, האנושי, היפה, מתעללים בו. היחס אליו הוא יחס נורא. ובעצם בוטיצ'לי הוא גם מאלה שמייסדים ז'אנר של ציור של המונים, מה שפיטר ברויגל היה בו מאוד טוב אחריו, הצייר הפלמי. וזה כבר תקופה מסוימת. פיטר ברויגל חי עשרות שנים אחר היצירה של בוטיצ'לי, והוא יוצר הרבה מאוד דמויות קטנות. אנחנו רואים איזו התרחשות עם הרבה מאוד דמויות קטנות, לכל דמות קורה דבר מה אחר, כל דמות מתענה בעינוי אחר. היכולת לצייר איזה המון, הדבר הזה היה מן היכולות המובהקות של בוטיצ'לי. בוטיצ'לי הוא מאבות העניין הזה, הוא לא היחיד, אבל הוא מאבות העניין הזה. ולחשוב שמי שבנעוריו צייר את העדן, גן עדן, גם אם הוא לא קרא לו גן עדן במפורש, בוחר בגיל מבוגר יותר לצייר את הגיהנום, אני חושב שזה מספר סיפור על האדם הזה ועל אופן שבו הוא חווה את העולם. וצריך לומר, כשהוא נפטר מן העולם, הוא נפטר כצייר שכבר לא מתעניינים בו כל כך, אולי בגלל ששרפו את ציוריו, מה שעשו לו. זאת אומרת, גם לבוטיצ'לי היה רנסנס, רק אחרי שנים, הוא בידי דמויות מאוחרות יותר, יוכתר מחדש כמלך על הציור הרנסנסי. אגב, אחד מאלה שרצו להכתיר אותו, להשתמש בו לצרכים פוליטיים, עוד פעם משתמשים בבוטיצ'לי לצרכים פוליטיים, זה מוסוליני שרצה לפאר את איטליה ולהאדיר את הלאום האיטלקי מתוך התגאות בציורים של בוטיצ'לי. כמובן אין לבוטיצ'לי יד ורגל בזה. מה הוא יכול לומר ממרחק הזמן והעולמות הוא בעולם אחר? אבל עדיין אתה רואה את הדמות הזאת שהייתה בשיא, נפלה אל התהום ושוב שווה וזוכה לתחייה. והיא עצמה אולי מאמינה שהיא ראויה לצאת מן התהום, אבל חיה עם הנפילה מגן עדן לגיהנום. אנחנו מסיימים את בעירת האש הזרה, 513 שנים ללכתו של בוטיצ'לי מעולמנו, וכל המילים שאמרתי אינן אלא מבוא זעיר למבט ממשי ביופיים של הציורים הללו, ולכן אני גם אסיים עם מילים של מרסיליו פיצ'ינו, הפילוסוף של חצר דה מדיצ'י. הוא היה מורה בפילוסופיה, בתורת אפלטון, לבוטיצ'לי, והוא כתב על היופי כזיו האלוהים. והעובדה שמי שנותן עיניו ביופי, בזיו הזה, מואר גם כן. לאחר שאקרא את המילים הללו, אנחנו נשמע את הצלילים של הפרימה ורה, האביב, העיבוד של המלחין האיטלקי, יליד המאה ה-19, אוטורינו לספיגי. הוא בעצם לקח את היצירה של בוטיצ'לי, וביקש להפוך אותה למוזיקה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, גם בטלגרם הצטרפו לערוצנו. וכך כותב מרסיליו פיצ'ינו. זיו האלוהים מתנוצץ על פני כל דבר ודבר, ובמקום שהוא מתנוצץ בצורה המושלמת ביותר, שם הוא מעורר במיוחד את מי שרואה אותו, מלהיב את מי שמתבונן בו, מושך וממלא את כל מי שמתקרב אליו, וחופה עליו לסגוד לו יותר מאשר לכל אורה אחרת, כמו שסוגדים לאלוהות. ולא לפנות לאף אחד אחר, לפשוט את מהותו הקודמת, ולהפוך הוא עצמו לזיו.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.